אנחנו בעמוד קוף פדלת והתחלנו בפעם הקודמת, ואנחנו עסוקים כאן בסתירה שיש בין דברי הגמרא בפרק שילוח הקן לבין המשנה במסכת אבות, שבמסכת אבות נאמר הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אז אם כן, זאת אומרת שאין לנו מדד לדעת מהי המצווה שעליה מקבלים הרבה שכר, ומהי המצווה שמקבלים עליה מעט שכר. עכשיו, אז מה נקרא קל וחמור? קשה לעשות או לא קשה לעשות? זה הכבל. לעומת זה, במסכת חולין, יש שם קל וחומר. ומה המצווה הקלה, אמר הכתוב, למען ייטב לך וארכת הימים, שזה מצווה שקל לעשות אותה. קל וחומר למצווה חמורה שהשכר שלה מרובה. זה סותר, לכאורה. אתה נאמר במסכת אבות. בסדר?
יש גם...
מה?
יש גם קושי נוסף בזה שמעשה, בשתי המצוות האלה אומרים לנו את אותו שכר.
כיבוד אביהם ושילוח הקן. בשניהם נאמר אריכות ימים. נכון. אז זה קושיה, בכלל, על עצם האמירה. אבל נגיד, לגבי מצד שילוח הקן בלבד, כן? מסכת חולין עושה קל וחומר. כלומר, אתה עושה עוד קושיה, אבל בינתיים נעסוקים משהו קושיה של המהר"ל. אז המהר"ל הביא תשובה של אחד המפרשים, אמר שאף על פי שבאמת זה נכון, כמו שכוונת המשנה במסכת אבות, היא נספחת לדברי הגמרא בחולין. זאת אומרת, שזה נכון שעל מצווה חמורה אתה מקבל שכר יותר גדול, אף על פי כן אל תניח את הקלות, כי גם הקלות, השכר הקטן שלהם הוא גדול פי כמה וכמה ממה שהעלית על הדעת. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, זאת אומרת, אתה לא יודע עד כמה אפילו על מצווה קלה מקבלים. אבל באמת, ברור שעל חמורה מקבלים יותר, המהר"ל איננו מקבל את הפירוש הזה. בסדר? הוא אמר, הוא לא נכנס למילים, זה לא מתאים. לכן, המהר"ל יביא לנו את הפירוש שלו, בעמודה הימנית, 7 שורות מלמטה. מלמטה, בעמודה הימנית, צריך לספור 7 שורות. אבל פירוש זה, הוא, כי במצוות יש שני דברים. מה זה יש שני דברים? יש שני סוגי שכר. כן? האחד, מצד בחינת החומר שיש במצווה, שהוא קשה על האדם ביותר מאוד. ואין ספק כי השכר על זה יותר גדול מן המצווה הקלה שאינה קשה על האדם. אבל מצד בחינת המצווה עצמה, אפשר שיותר שכר יש על הקלה מצד עצמה ממה שיש בחמורה מצד עצמה. כן? טוב, השפה של המהר"ל קצת קשה, אז נפשט. מה שאומר המהר"ל הוא כך, שבמצווה אני מקבל 2 סוגי שכר, על כל מצווה שאני מקיים. יש מצווה על המאמץ, כלומר יש שכר על המאמץ, ויש שכר על המצווה. מובן מה שאומר? אז על המאמץ, כשהמצווה יותר קשה לביצוע, ברור שיש יותר שכר. אבל עצמותה של המצווה, יכול להיות שמצווה שקל לעשותה, מצד עצמותה היא הרבה יותר גדולה. ולכן השכר עליה יהיה גדול יותר בסעיף השני שלה. זה מה שאומר. כן, אני חוזר פה על דברי המהר"ל, ואז הכל יהיה ברור. אבל פירוש זה הוא, כי במצוות יש 2 דברים. האחד מצד בחינת החומר שיש במצווה, כלומר חומרת המצווה, שהוא קשה על האדם ביותר מאוד, ואין ספק כי, כי השכר על זה, כלומר על זה שזה קשה לך, יותר גדול מהמצווה הקלה שאינה קשה על האדם, אבל בצד בחינת המצווה עצמה, אפשר שיותר שכר יש על הקלה מצד עצמה, ממה שיש בחמורה מצד עצמה. ובשילוח הקן כתיב, שלח תשלח את האם למען ייטב לך, ופירוש למען ייטב לך, אף על גב שאני אומר לשלח האם, כן, יש בשכר 2 דברים, למען ייטב לך והארכת הימים. מה זה הייטב לך הזה? כי בשילוח האם יש לי הפסד ממוני, יכולתי להרוויח גם את הבנים גם את האם, אומרים לי, לא, תוותר. לוותר? איפה הכסף? אז אומרים, לא, ייטב לך. כלומר, אף על גב שאני אומר לשלח האם, ויש לך הפסד מה? בשביל הפסד זה שהוא קטן, כתי, למען ייטב לך, והערך לימים. קל וחומר, למצווה חמורה שיש בו הפסד מרובה, שהשכר הוא יותר גדול. ושכר זה בוודאי יותר גדול בחמורה ובקטן. כלומר, אם נדבר על שכר המאמץ, אז ודאי שיש יותר שכר בחמורה ובקלה, שהרי לפום צער האגרה, לפי הצער השכר. אבל מצד עצם המצווה שיש שכר עליה, וזהר במצווה קלה כבמצווה חמורה. מדוע? כי אתה לא יודע מה השכר העצמי של המצווה. ואם יש שתי מצוות, האחת חמורה מפני שיש בה גודל ההוצאה, או גודל התורך, אף על גב שאפשר לומר כי המצווה שאין בה תורך יש עליה יותר שכר ממה שיש על החמורה. דבר זה מצד המצווה עצמה, שאין יודע מתן שכרה של מצוות. אבל מה שהשם יתברך משלם בשביל שתרך במצווה, בוודאי מצד הזה, השכר יותר על החמורה ממה שיש על הקלה. כן, בבקשה.
האדם המאמין לשיטה שהכל קצוב ממילא בראש השנה, על מה תקבל לו אותה השכר שלך גם לקחת תאם? אמרנו, זה הפסד ממוני, כביכול. ממילא הכל קצוב, לשיטה הזאת שהכל קצוב מראש השנה.
אתה אומר, אדם שמאמין שהכל קצוב לו מראש השנה, אז ברור שאין לו הפסד, אתה אומר.
כן.
אין לו הפסד. אז למה שהוא לא יישאר בבית ולא יעשה כלום?
יש התאמצות מינימלית.
אלא מה? על פי מה קצוב מראש השנה? על פי מה נקבע באמת מה קצוב?
גם מעשיו.
על פי מעשיו של השנה הקודמת.
כן.
נכון?
כן.
זאת אומרת שאם הוא יקיים מצווה, יוקצב לו יותר בשנה הבאה. זה הכוון.
יכול להיות.
בסדר? זה הכוון. אז נדחה לשנה הבאה. ואם הוא זקן נוטה למות, שמן הסתם לא יחיה עד השנה הבאה.
יורשה.
יורשה. בסדר. כן, בבקשה.
יש לאנשים מסוימים, יש להם יותר קושי. זה מאמץ יותר גדול להם לעשות את האוטו מצווה.
נכון.
למשל, לקרות אב לעם. זאת אומרת שלהו שיש לו, צריך לתת יותר מאמץ לעשות את המצווה הזו, מקבל.
על המאמץ כן, על המאמץ כן, על עצמות המצווה, זה תלוי לפי אופייה של המצווה, וזה הקדוש ברוך הוא יודע. בסדר? אתה ברור עכשיו? טוב. ובמדרש, טוב, האם זה קצת קשה לקבל דברי המראה, למה?
כי התוצאה היא אותה תוצאה.
לא, למה זה קשה? כי הוא אומר שעל מצווה, שהתורך שלה מרובה, הוא מקבל יותר שכר על התורך, נכון? אז למה בכיבוד אב ואם, שזה תורך מרובה, נאמר אותו שכר כמו בכיבוד בשילוח הקן, ששכרה מועט, שתורכה מועט?
זה לא, זה שילוח
הקן,
תורך
מועט
יותר אולי פיזית, אבל בעצם אי אפשר
לאמוד
את התורך ואת הקושי
הנפשי. לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, כי הגמרא קוראת לזה קלה. היא קוראת לזה קלה, כי הבנה שתורך מועט. לפחות הגמרא חושבת שזה קל. בסדר? אז אם כך, אז איך, אם הוא אומר שמצד התורך יש באמת הפרש בין כיבוד אב ואם לבין שילוח הקן, כלומר יש הבדל בין מצווה שאני תורך בה למצווה שאני לא תורך בה כל כך, אז אם כך, למה התורה אמרה את אותו השכר?
לא, אז זה אפשר להסביר שזה שייך לעניין של המצווה, ולא
למעלה. אתה אומר שזה שייך לעצמות המצווה. יפה, זה נכון. לכן מוכרחים לומר שאדם שטרח בכיבוד אב ואם, מצד שכרו על התורח יקבל יותר. ואדם שטרח מעט בשילוח הקן, יקבל שכר פחות על התורח. אבל אריכות הימים הוא יקבל גם בזה וגם בזה, מה שמוכיח שאין אתה יודע שכרם של מצוות, חוץ משתי מצוות אלה שהתורה גילתה את השכר שלהם. בסדר? יפה. תודה רבה לאבי בן חמו שסייע בידי. ובמדרש, תנחומה עקב. למה עירה במהרה? עוון עקבי יסובני. אין זה פסוק.
תהילים.
אין? מה? זה פסוק בתהילים. למה עירה בימי רע, עוון עקבי יסובני. כלומר, יש עוון שדבק בעקב שלי, שבימי רע מסובב אותי, כן? מלפף. אז מה זה עוון עקבי? אמר דוד, ריבונו של עולם, איני מתיירא מפני מצוות חמורות שבתורה, מפני שהן חמורות. אבל אני מתיירא מפני מצוות קלות. איני מתיירא מפני מצוות חמורות שבתורה, מפני שהן חמורות, ומכיוון שהן חמורות, אני נזהר. הרי דרכו של אדם להיזהר בחמור יותר מאשר בקל. אבל אני מתיירא מפני מצוות קלות, שמא עברתי עליהן. ואתה אמרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. כלומר, דוד מתיירא מהמשנה במסכת אבות. כן, בספר תהילים הוא מספר שמסכת אבות הפחידה אותו מאוד. למה לא? הקושיה שלך אני מבין בגלל, אני מנחש, זה בגלל שמסכת אבות נכתבה זמן רב אחרי פטירתו של דוד המלך, נכון? מן העולם. אז אם כן, אתה אומר, איך הוא יכול להתיירא ממסכת אבות, הרי היא נכתבה אחריו. התשובה היא שמסכת אבות אומרת את האמת. זה לא בגלל שזה במסכת אבות, זה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת. אלא בגלל שזה אמת, זה נכתב.
זה נכתב בגלל
שיכול להיות דוד אמר את זה? לא, לא, דוד לא אומר שהוא אמר את זה. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. זאת אומרת שמה שאומר דוד, זאת האמת. זה שהעקביה בין, זה שהמשנה אמרה, לא זוכר מי במשנה אומר את זה. במשנה הוא אומר, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, זה לא מאז שזה הפך להיות אמת. עכשיו, ומאיפה באמת דוד ידע את האמת הזאת? מזה שבשילוח הקן ובכיבוד אביהם, בשניהם נאמר, וארכת הימים. אז מזה מתחייב, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה.
לא נאמר שכר במקומות אחרים, לא בשני המצוות
האלה. יש עוד מצוות שנאמר בהם שכר, אבל שם נאמר אותו שכר על מצוות שמצד התורך שלהם ההפרש גדול מאוד. בסדר? זאת אומרת, משם ידע דוד את מה שגם התנא ידע. בסדר? כן, בבקשה.
מה שכתוב פה על דוד המלך שהוא חשש עוון עקבי סבני, האם זה מה שנאמר בחז"ל?
אני לא יודע, לא משנה. בין שזה משהו שנאמר בחז"ל, בין שזה לא נאמר בחז"ל, זה לא יעזור לי להבין את דברי דוד. הלאה, שאלה הבאה.
האם קיים יש מציאות שאדם מקיים את המחלה של שלוח הקן?
האם היום אנשים משלחים את הקן?
בוודאי. איפה?
בוודאי, אני עשיתי את זה בעצמי, ורבים עשו את זה, כן. היום הגגות בירושלים מלאים בכל כך הרבה יונים, שזה בכלל לא מסובך לעשות שילוח הקן. שלחתם
ביונים.
כן. איך עושים את זה? זה שייך לשיעור בהלכה, שבו אנחנו נלמד את הלכות שילוח הקן. בעזרת השם יתברך, אנחנו נארגן את זה ברובה מתת מלך, בלי נדר אם תהיה הזדמנות. אבל אתה מבין שזה לא קשור לנושא שאנחנו לומדים עכשיו. ואז אני מוכרח להגיב בחריפות. טוב, הלאה. אם כך, ובמדרש, למה יירא במהרה עוון עקבי יסובני, אמר דוד, ריבונו של עולם, איני מתיירא מפני מצוות חמורות שבתורה, מפני שהן חמורות. אבל אני מתיירא מפני מצוות קלות, שמא עברתי עליהן, ואתה אמרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. לכך נאמר, והיה עקב, תשמעו. כלומר, המילה עקב, לפי המדרש הזה, מכוונת למצוות הקלות. למה הן נקראות עקב? כי אדם דש בעקביו. כלומר, הוא לא שם לב, כמו שאדם הולך, כן, ולא שם לב בדיוק לאן הוא הולך. כן.
דברות שאדם
דש בעקב, דברות של הדין, וזה פחק. כן, זה בדיוק מה שכתוב. כן. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, גם, אז אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, כאן מביאים פסוק נוסף, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. מה זה בשומרם עקב? מדובר על מצוות קלות. רב, מה זה רב? מה רב טובך אשר צפנת לרעך? זה שכרן של מצוות קלות. זה שאמר, כאן הוא פסוק במשלי, אורח חיים פן תפלס, שלא תהא נושא ונותן במצוותיה של תורה, איזה שכרה מרובה ואיזה שכרה מעוטה. לכך נעו מעגלותיה ולא תדע, זה המשך הפסוק במשלי, מטולטלין שבילי תורה. כן? אז אני חוזר לפסוק במשלי, אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. זאת אומרת, מה זה אורח חיים? זה התורה. היא האורח שמביאה אל החיים, אל חיי הנצח. לכן זה נקרא אורח חיים, לא כמו בעברית מודרנית. כן, אורח חיים, הדרך המביאה לחיים, פן תפלס, כלומר, אל תתחיל לשקול במשקל הפלס, כדי לדעת איזו חמורה, איזו קלה, ומה כדאי לקיים, מה לא כדאי לקיים. למה? נעו מעגלותיה. לא תדע, מטולטלים דברי תורה, אתה לא יודע לאן זה הולך. ג'קי לוי אומר בשם דוד לוי, בקלה מקינים, ובחמורה מחמירים. כך נהגו הרבנים במרוקו. סימן שאלה. וואי, זה קושיה עצומה, שבקלה מקלים, ובחמורה מחמירים. אז לכאורה זה סותר את מה שנאמר במשנה, וכי רבני מרוקו שהיו מקלים בקלה ומחמירים בחמורה, לא קיימו את המשנה במסכת אבות, האומרת, הווה זהיר, במצווה קלה כבחמורה. שאלה יפה, לא? תשובה. מה שמקלים בקלה, אין הכוונה שעוברים על הקלה.
לא עושים
אותו. לא, להקל, אין הכוונה שלא עושים. אלא הכוונה שנוהגים לכולה. זאת אומרת, במקרה של ספק וכדומה. כן? אז יש להקל. ובחמורה, יש להחמיר במקרה של ספק. זה הכוונה. אבל לא שלא מקיימים חלילה. וכי יש היתר לעבור על הקלה. כן, בבקשה.
דווקא סנגוריה, הם עשו את זה על הנת שבאמת לא ידעו שהוא בהקיון ולא הקיימו בכלל את המצווה.
לא, אני לא חושב ככה. אני לא חושב שזה, כלומר, מה שאתה אומר, מקילים, השאלה איך להבין מה זה שהם הקלו בקלה. כן? הרבנים במרוקו, אבל אני לא חושב שזה רק במרוקו, אני חושב שבכל מקום. הרבנים ידעו שבדבר שהוא קל, נגיד שהוא דרבנן או מנהג בלבד וכדומה, יש לנהוג לכולה בדינים מסוימים. ובדברים שהם חמורים, דאורייתא, או חס וחלילה עם כרת, או מיטה, או משהו כזה, מחמירים יותר, זה הכל. אבל לא שמקילים בקיום, מקיימים את זה באותה זהירות שמקיימים את החמור. זה הכוונה. מה? למשל, אני אביא לכם דוגמה. עוף בחלב, זה דרבנן, נכון? ובשר בחלב, בקר בחלב, זה דאורייתא. אז זה אומר שהאחד קל והשני חמור. זאת אומרת שבמקרה של ספק בעוף בחלב אנחנו נקל, ובמקרה של ספק בבקר בחלב אנחנו נחמיר. האם זה אומר שאנחנו מזלזלים, שאנחנו לא זהירים באיסור אכילת עוף בחלב? לא, אנחנו זהירים מאוד באיסור אכילת עוף בחלב. רק שאנחנו זהירים גם לקיים את ההלכה שאומרת שבמקרה של ספק דרבנן מקילים. לא יודע. אם כן, מדוע כשרוצים רבותינו לעורר את ישראל לדבר מסוים, אומרים, אין מצווה, אומרים, מצווה גדולה להיות בשמחה. אין גדולה כמצוות פדיון שבויים וכדומה. בוודאי, נו, מה הבעיה? זה מאוד חשוב להיות בשמחה. זה מאוד חשוב לקטות שבויים. ולכן, אם אתה מתלבט איפה להשקיע, נגיד, יש לך שתי מצוות שאתה יכול להשקיע בהן. אין לך אפשרות להשקיע בשתיהן. אז אתה ודאי בוחר את החשובה שבשתיהן. או שמעת, תשקיע יותר מאמצים, כסף, דבקות וכדומה.
זה מי קובע מה חשובה?
אז למשל, יש לך בחזל אינדיקציות לזה. למשל, פדיון שבויים.
או מה
שנפשי. או למשל, מה?
או מה שנפשי קשורה בזה.
כן, או בכלל הרמב״ם אגב אומר, דבר מאוד נגיד, על בפירוש המשנה. הוא אומר שכל מה שאמרו שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, שאתה לא יכול לדרג את המצוות, זה במצוות עשה. אבל במצוות לא תעשה, אתה כן יודע. מדוע? כי במצוות לא תעשה, יש מה שחייבים עליו מלכות, יש מה שחייבים עליו קרת, יש מה שחייבים עליו מיטה, אז אתה כן יודע.
למשל,
יש מה שלא חייבים עליו מלכות.
לנחם אבלים או לבקר חולים, שתיהם במקביל.
נגיד, אין, בדיוק, אתה רוצה או לבקר חולים או לנחם אבלים, ויש לך שתי אפשרויות, או לזה או לזה. אז אתה בוחר, נכון?
איך אני בוחר?
איך תבחר? נגיד, האם ההוא, החולה הזה, יש לו מבקרים, ולאבל הזה אין לו מבקרים, או להפר, אין לו מנחמים, או להפר, כן? זה דוגמה. או לפי הקרבה המשפחתית, כן? שצריך אדם.
שיקולים שאין להם סוף. אתה יכול להגיד עם המתים, זה גם חסד עם החיים וגם עם המתים.
אז יש לי הצעה בשבילך. אם אתה תתלבט, תבוא אליי. בסדר? הלאה. אז איפה היית? אמר דוד לפני הקדוש... אמר רבי אחא, משל למה הדבר דומה? למלך שיש לו פרדס והכניס בה פועלים ולא גילה שכר נטיעותיו. שאילו גילה להם שכר נטיעותיו, היו רואים איזו שכרה הרבה ונוטעים אותה. נמצא מלאכת הפרדס מקצתה בטלה ומקצתה קיימת. כך לא גילה הקדוש ברוך הוא שכרן של מצוות, כדי שיהיו עושים אותם, אותה מושלם. מה פירוש הדבר? המצוות אין להם ערך בודד, אלא המצוות הן משתלבות במערך של כל המצוות. זה כמו גינה. בגינה, אם אתה תשים פה פרח, אבל כל השאר חרב, זה לא יפה. או אם אתה תשים פה עץ ואין פרחים, לא יפה. אנחנו זקוקים לכל. ולכן, אף על פי שיש דבר ששכרו מרובה יותר מהדבר השני, לא גילה הקדוש ברוך הוא מה? כדי שהכל יעשה. אבל ישנן מצוות לא תעשה שעל שתיהן יש מלכות או מיטה או קראת. ובכל זאת, חומרתן שונה. נכון, אז יש לנו הצורך בקריטריונים נוספים. אבל אפשר למצוא אותם. טוב. תנה רבי שמעון בן יוחאי. שתי מצוות גילה הקדוש ברוך הוא, קל שבקלות שילוח הכן, וכיבוד אביהם, שהיא חמורה שבחמורות. קשה לקיים מצוות כיבוד אביהם, קל לקיים מצוות שילוח הכן. בשילוח הכן כתיב, שלח תשלח את האם למען יתבלח וערכת הימים, ובכיבוד אביהם כתיב, למען יתבלח וערכת הימים. ואם דבר שהוא פריעת חוב כתיב וערכת הימים, כן? כי אף על פי שכיבוד אב ואם יש בזה תורה, אבל בכל זאת יש בזה גם חובה מוסרית. הרי ההורים נתנו לך את החיים, אז אתה, כשאתה מכבד אותם, אתה פורע איזשהו חוב כלפיהם. אז מבחינה מסוימת קל לאדם להזדקק למצווה הזאת, בגלל שהוא מרגיש, אם יש לו איזושהי מוסריות, שהוא חייב משהו למי שנתן לו את החיים. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, ומה דבר, ואם דבר שהוא פריעת חוב כתיב וערכת הימים, דבר שהוא חסרון כיס וחסרון נפשות, כן? יש מצוות שמחסירות מהאדם את החיים, או מחסירות ממנו את הממון. על אחת כמה וכמה, עד כאן דברי המדרש תנחומה היקב. מה עושה המהר"ל אחרי שהוא מביא מדרש? הוא מפרש אותו, יפה, ביאור המדרש הזה. כי המצוות אינם שווים בשכרם, כי אפשר שעל מצווה קלה שכר גדול יותר מן החמורה. כי המצווה היא הצירוף שמצרפת האדם. מה זה מצרף? כיוון המטהר, מנקה את האדם, מזכך אותו, כמו שהרחנו למעלה בפרקים הראשונים של הספר. וכמו שאמר הכתוב, כל אמרת אלוה צירופה. ואם המצוות לא היה רק לקיים קיבוץ וסדר המדינה או תיקון האדם, כמו שהרבה אנשים היו נותנים טעם במצוות, וכמו שזכרנו למעלה, וכבר ריחנו בזה כמה פעמים בדברי חכמים, בוודאי יש לעמוד על זה. איזה מצווה יש בה תועלת יותר מן האחרת? וכמה השכר יותר מן האחרת? כלומר, אם באמת הטעם של המצוות זה כמו ההסברה הרציונליסטית של המצוות, שהמצוות יש להם, הן באות כדי לתקן את העולם, לעשות את החיים יותר נעימים. אם בשביל זה יש מצוות, אז באמת כדאי לעשות שיקול. איזה מצווה יותר תורמת לחברה, יותר תורמת לקיום העולם, ואיזו פחות. נכון? היינו צריכים לעשות שיקולים כאלה. אבל מאחר, וזה לא הטעם האמיתי של המצוות, אבל המצוות הן אלוהיות, מצרפות האדם עד שיש לאדם דבקות בו. כי הרי למה המצווה היא מצווה? כדי שאתה תהיה דבק במצווה. אז אבל המצוות הביא לו את מצרפות האדם עד שיש לאדם דבקות בו, ולא נוכל לדעת איזה מן המצוות בא הצירוף יותר. כי יש מצווה קלה שהצירוף הזה אשר אמרנו יותר מן החמורה. אני אביא לכם דוגמה. יש מצוות שילוח הכל, כן? על זה אנחנו מדברים כל הזמן. מצוות שילוח הקן היא קלה. ולא רק שהיא קלה לעשות, התרומה הגלויה של המצווה הזאת לתיקון העולם היא לא כל כך גדולה. זה נכון, זה מחנך להרבה דברים טובים, אבל בסופו של דבר, מה?
שהגג יהיה נקי.
שהגג יהיה נקי, או על כל פנים זה מחנך למידת הרחמים. לא, אז זה שהגג יהיה נקי, זה גם אם לא הייתה מצוות שילוח הקן, הייתה מעיף את היונים משם. כן. אבל הייתי אומר ככה, זה שיש בתורה, כלומר לפי ההסברה הרציונליסטית של המצוות, מצוות שילוח הקן לא תורמת הרבה. כן, אבל גם היא עושה נזק, גם הנזק הוא לא הרבה. אבל התורה אמרה שיש בזה דבקות עצומה. צריך להבין למה. אז מוכרחים להניח שיש שם הידמות לבורא בקנה מידה הרבה יותר רציני ממה שנראה לך במבט ראשון. ובמה? פשוט מאוד. לפי ספר תיקוני הזוהר זה מאוד מובן. מה זה שילוח הקן? זה, מה?
אם המצווה היא רק להגיד קישטה לפני שלוחים את הביצים, אז אם לא הייתי עושה את זה ולוקח את הביצים, אז גם הגג יהיה נקי, אז זה לא רבב.
אני מסכים איתך, זה מה שאני אמרתי לו, שזה לא בשביל שהגג יהיה נקי. כן? כן, אני תיקנתי אותו לפני כן, כן. אבל אני עכשיו אמצא להסביר משהו אחר. פשוט זה קוטע את הרצף, אתה מבין? אנשים היו ככה עם עיניים בחוץ וריר בשפתיים, כי הם רצו לדעת מה אני הולך להגיד בשם תיקוני הזוהר, ואתה פתאום מתחיל לשאול אותי על ניקיון הגג. אתה מבין? זה פשוט, זה לא... לא, אתה בסדר. אני רק פשוט רוצה להסביר דידקטית איך אני עובד, כדי שאנשים יבינו איך שיעור צריך להתנהל. זה הכל. אבל אני לא נגד שאלות. אבל אני מציע שהשאלות תהיינה באופן שהם לא יקטעו את הרצף, במיוחד שיש מתח באוויר ואנשים מאוד מאוד רוצים לדעת מה אומר ספר תיקוני הזוהר. בסדר? עכשיו, אם כן, הזוהר מסביר לנו ששילוח הקן זה כל המבנה של הגלות, של סדר הגלות. כן, הרי איך כתוב בספר ישעיהו הנביא? כה אמר השם, איזה ספר כריתות עמכם אשר שילחתיה. הוא ממינו שי אשר מכרתי אתכם לו, הן בעוונותיכם נמכרתם ובפשעכם ההמשך שולחה עמכם. אם כן, רואים שהנביא מבין את כל הגלות, לפחות הנבואה מסבירה לנו שהגלות זה שילוח הקן, ואז זה מתחיל להיות עמוק במיוחד, כי כל פעם שמשלחים את האם מן הקן, איפה זה הקן לפי זה? זה ארץ ישראל. מי זאת האם? זה השכינה. ומה אנחנו מרוויחים כל פעם שמשתלחת? יש רווח מהגלות. מרוויחים מזה או ביצים, או אפרוחים, או בנים. שזה שלושת התכנים שמוזכרים בפרשה הזאת. נכון? אומר ספר תיקוני זוהר, ביצים אלו, אולי מישהו עכשיו ישאל שאלה? לא. ביצים אלו בעלי מקרא. אפרוחים בעלי משנה, ובנים בעלי קבלה. עכשיו, מה זה אומר? שלפי זה צריך לגלות כמה פעמים?
שלוש.
היה פה רמת, נכון? שלוש פעמים לגלות. גלינו ממצרים, כלומר, גלינו למצרים, ובזכות זה קיבלנו תורה שבכתב, בעלי מקרא. מה?
איזה איפה גלינו?
גלינו, מה?
למצרים?
כן, לא קראת את פרשת ויגש?
כן, אבל לא היינו בארץ, אולי.
לא היינו בארץ, אז מאיפה באנו למצרים? מי עונו לולו? אני אשאל אותך מה זה נקרא גלות.
זה שאתה נגלה מארץ.
ומה קרה בפרשת ויגש? גלינו מארץ. יפה, אז מה? אז זה היה גלות? יפה. זאת אומרת, אז גלינו למצרים, ויצאנו מזה עם התורה שבכתב. בעלי מקרא, ביצים. גלינו לבבל, יצאנו מזה עם המשנה והתלמוד הבבלי. נכון? אם כן, קיבלנו אפרוחים, בעלי משנה, תורה שבעל פה. גלינו לאדום, ויצאנו מגלות אדום, ומה קיבלנו? תורת הקבלה. זאת אומרת, אנחנו מזה לומדים מהם הרווחים של הגלות, בית אנחנו גם לומדים שהגלות צריכה להיות רק שלוש פעמים ולא יותר, אין צורך ביותר מזה. אם כן, יצאנו ידי חובה, אם כן, לא נגלה יותר. דבר נוסף אנחנו לומדים מזה, שבמצוות שילוח הקן, אתה בעצם בפעולה קלה, משחזר את כל המהלך של ההיסטוריה כולה. ולכן זכרה מרובה, כי יש פה דבקות בקדוש ברוך הוא. כלומר, זה מה שאמר על אמר. אינך יודע באופיה העצמי של המצווה, איפה יש יותר צירוף אל השם יתברך, לעומת מצווה אחרת. כי התורח הוא משהו אחר, הוא סוגיה אחרת. נכון, על התורח תקבל יותר שכר של תורח. אבל לגבי עצמות המצווה, זה תלוי בעניינה. כן, בבקשה.
על ההסתר של תיקוני הזוהר.
כן.
יש
לי
שאלות,
אותה לפני התיקוני הזוהר. אגב, סיימן, אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. גם יעקב אבינו ידע את זה. הצילה נינה מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני, הם על בנים. כלומר, הוא ידע שהוא כנסת ישראל כולה, אז הוא הם על בנים, ומשם ידע בעל ספר תיקוני הזוהר. כן, בבקשה, עכשיו מה השאלה שלך?
א', מי זה בעל תיקוני הזוהר? שבשנייה... לכאורה במעמד הר סיני קיבלנו את הכל, גם את התורה, גם את המשנה, זאת אומרת, התורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז לרוב לומר כאילו שיש פה איזושהי הדרגה, איזו שלב א', ב', ג', לא יודע איך זה מסתדר פה.
טוב. שתי שאלות חשובות שאלת, השנייה חשובה מן הראשונה. שאלתך הראשונה היא, מי זה תיקוני הזוהר? נו, כתוב? לא? כתוב בכל הדפוסים של תיקוני הזוהר שזה רשמי. ככה מודפס.
אז מה זה התיקונים? זה
הגהות? לא, תיקונים זה תיאורים של תיקון העולם, תיקון העולמות. זה 70 פירושים לספר למילה בראשית, תיקוני הזוהר. בסדר? אז כתוב, מודפס בספרים של תיקוני זוהר, שזה של רשב"י. אז נלך לפי הדפוס. עכשיו...
יש תשובה שנייה גם?
עכשיו, לגבי השאלה השנייה ששאלת, שהייתה... מה זה היה השאלה
שלך? בעצם כשקיבלנו את התורה
שבכתב... כן, כן. איך יכול להיות שתורה שבכתב בשלב זה, בעל פה זה, יש לה תורת הסוד אחר כך? הרי הכל בא מסיני. נכון, הכל בא מסיני, רק לא הכל מתגלה בסיני. זה כמו שלמשל תורה שבעל פה תמיד הייתה. אבל היא קיבלה את צורתה המגובשת, הייתי אומר, הפופולרית, העממית, שכל אחד יכול לגשת אליה, עם המשנה. בסדר? כמו כן, גם תורת הסוד. תורת הסוד זה שייך ליחידי סגולה. וגם אותם יחידי סגולה, זה לא יתברר להם ברגע אחד. כן? כלומר, רבי שמעון בר יוחאי התחיל לגלות, הארי המשיך לגלות, וכו'. כן? מה? כן, בבקשה.
יש דעה שמי שרוצה בסוכות, לסוכה זה הגלות.
נכון.
כן, גם יותר לפרש את זה יותר פשוט ככה, מאשר גלות אדום, גלות בבל, גלות למצרים.
אני לא הבנתי את השאלה. אתה אומר ככה, שיש הסברה כזאת שיציאה אל הסוכה זה כמו גלות. So what? אז מה אתה רוצה? מה הקושיה?
כאילו זה שנתת עכשיו שלוש פירושים, אחד למצרים, אחד לבבל ואחד למצרים.
אז אמרתי שבמצוות שילוח הקן יש רמז לשלושת הגלויות. אוקיי.
אני אומר ארבע, אז מה היית מדביק גם את זה, את הסוכה?
אני לא מבין, מצוות סוכה היא מצווה אחרת.
מצווה אחרת, אבל זה גלות.
זה גלות, ואז מה?
אז מה, זה
אין
איזה סוף, אתה יכול
להגיד
כושר
אנחנו בגלות. סליחה, אני לא מצליח להבין את הקושיה. באמת שאני לא מצליח להבין.
הרב הסביר שלוש גלויות, זה האחרונה. נכון. אתה תרמז באצבעות.
זה כתוב בזוהר.
כן, בסדר.
נו, מה אתה רוצה? שיש ביצים, אפרוחים ובנים.
בסדר. כאילו, אז איך זה נראה? זה לא סתירה לפי היציאה לגלות מהסוכה?
ואתה אומר שזה מהווה סתירה לזה שהסוכה היא יציאה לגלות.
כן.
אינני מבין מדוע. יש מצווה אחת שרומזת לגלות, יש עוד מצווה שרומזת לגלות. אז מה? אם היה כתוב ביצים, אפרוחים, בנים, ועצמות וקליפים, אז הייתי אומר, טוב, יש שם באותה מצווה ארבע גלויות.
כן.
אבל לא כתוב ככה. כן? עכשיו אתה לוקח מצווה אחרת שגם היא רומזת לגלות. אז מה? זה לא קשור לעניין.
מי זה בעל תיקוני הזוהר?
בעל תיקוני הזוהר זה לפי מה שמודפס בשער של ספר תיקוני הזוהר זה רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. אז נלך לפי המודפס. אגב, אני רוצה לגלות לך סוד, שאלה זו שאל חיים לפני כן.
אני פשוט נזכר,
טוב.
אבל הרב לא סומך על ההדפסות של
הפתיח
בכל אופן.
טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים פה במודפס במערל. איפה אנחנו? ביאו, אבל המצוות הן אלוהיות. מצרפות האדם, עד שיש לאדם דבקות בו, ונוכל לדעת איזה מן המצוות בה הצירוף יותר. כי יש מצווה קלה שהצירוף הזה אשר אמרנו יותר מן החמורה. אבל מכל מקום, אין עליך לומר כלל שאין תולה לגמרי במה שהמצווה היא קשה על האדם, שזה אינו. כלומר, אל תגיד שהתנאים אמרו שלא תקבל יותר שכר אם תרחת. זה לא נכון. כי מי שתרח מגיע לו שכר על התיחה. שבוודאי כאשר הוא מקיים המצווה שהיא קשה יותר על האדם מורה זה, על שהוא אוהב השם יתברך בכל ליבו ולפומצה רעה גרע. רק אפשר הוא שיהיה השכר על המצווה הקלה יותר ממשהו על המצווה החמורה. מצד המצווה בעצמה שהיא מצרפת האדם. וכמו שתמצא במצווה, כך תמצא בעבירה. כי לפעמים נראה שעבירה קטנה אצל האדם, ויש לה עונש גדול. כן? לפעמים רואים דברים, רואים, אתה עושה ככה, זה גורם גלות. מה, מה, אבל מה עשיתי? מה, כן. ולכך תמצא, משל יש דבר מזעזע שמובא בספר, שמובא בשם התוספות יום טוב. היו פרעות בתח ותת, פרעות קשות מאוד ביותר. נהרגו במשך שנתיים של פרעות, 300,000 יהודים כנראה, פחות או יותר. עשרות של קהילות חרבו על ידי הקוזק האוקראיני בוגדן חמלנצקי, ימח שמו וזכרו תפו עליו. ומספרים ששאלו בשמיים למה זה קרה, אמרו דבר שהם יודעים קצת קשה לשאת אותו, אבל ככה כתוב. בגלל שאתם מדברים בחזרת השץ. טוב, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל פה אתה רואה דוגמה של מצווה קלה, שעונשה מרובה. ובעקבות זה, התוספות יום טוב, תיקן לומר מי שברך למי ששומר פי ולשונו בבית הכנסת. ויש בית הכנסת
שאני צריך... זה היה כאן אשכנזים אבל.
כי שם זה היה הפרעות.
כן, אשכנזים רק עושים את זה.
טוב, נו, אז, אז זה מה שאומר, כי לפעמים נראה שעבירה קטנה אצל האדם, ויש לה עונש גדול. ולכך תמצא בכמה מקומות, אומרים, אתה יודע, מתי יודעים שבעל תשובה נקלט, כשהוא לומד בחזרת השעץ? זה לא, אגב, זה לא יותר. כן. ויש לה עונש גדול. ולכך תמצא בכמה מקומות שהם אמרו על מצוות קלות, שכר גדול מאוד מאוד. וכן אמרו על עבירות קטנות, עונש גדול מאוד. כמו שימצא דבר זה בדבריהם הרבה מאוד, ומוכח זה מן המדרש של מעלה, כי מה שאמרו, הווי זהר במצווה קלה כי במצווה חמורה, נאמר גם כן ינעון השין, שיזהר מן העבירה קלה כי בחמורה. זה במשל אמרו, על מה חרבה הארץ? על שלא ברכו בתורה תחילה. אז המהר"ל הסביר לנו בהקדמת תפארת ישראל. זה לא שזה הולך אחד על אחד, פונקט כזה. לא מברכים בתורה תחילה, מיד בית המקדש חרב. אלא זה נקודת הפתיחה. כלומר, זה הסדק הראשון בסכר, שמכוחו התגלגלו אחר כך העבירות החמורות, שבעקבותיהם גם המקדש חרב. אבל אם אנחנו מחפשים לא את הסיבה של החורבן, אלא את הסיבה של הסיבה, אז מוצאים את זה בלא ברכו בתורה תחילה. שם זה התחיל. רק שזה דבר שקשה לראות אותו, שמשם זה מתחיל. אבל זה התחיל משם. כן, בבקשה.
מצווה מחווה עבירה ועבירה מחווה מצווה. לפי זה מה השקלול? מה שרבותו לא אמרו את זה? מה השקלול? איך יודעים? המצווה הזאת מחווה את זה, זה מחווה את זה.
לא, לא, לא מחווה. אומרים, אין עבירה מחווה מצווה, ואין מצווה מחווה עבירה.
אבל יש גם דעה שכן, מצווה מחווה עבירה.
הלכה היא לא ככה.
אני חושב שאתה טועה.
אני חושב שאתה טועה. נראה לי. טוב. כן. מה?
שותי על איזה משהו, אני לא יודע אם זה מסתדר, השם. הרב אמר שכביכול, אביהם הביאו את האדם לעולם.
נו.
גם לפי ההיגיון, יש היגיון בלכבד אביהם.
נכון.
יכול להיות שהשכר שהיטב לך, ורח טעמים, הכוונה יותר בעולם הזה, ושילוח הכן, זה דבר שלא נראה בהיגיון, יותר לעולם הבא זה שכר.
כלומר, אתה מציע לומר ככה, שיתב לך וערכת הימים שנאמר בכיבוד אביהם זה בעולם הזה, ויתב לך וערכת הימים שבשילוח הקן נאמר על העולם הבא.
שניהם גם וגם, אבל זה יותר מזה.
ואתה אומר, אתה חוזר, אתה משל נותן פירוש אחר. אתה אומר שבשניהם זה עולם הזה ועולם הבא, רק שבכיבוד אב ואם יש יותר דגש על העולם הזה, ובשילוח הקן יותר דגש על העולם הבא. זאת ההצעה שלך. ואני שואל, על מה אתה מבסס זאת? הרי הכתוב ישתמש באותו ביטוי. כלומר, אם תביא לי ראייה שפה הכתוב, הוא נותן איזה רבע רמז יותר לכיוון הזה, מאשר לכיוון הזה, אקבל. אבל אני לא יכול לקבל אם זה לא כתוב. אני קראי, קצת. כן? אם זה כתוב, כתוב. אתה אומר מסברה, אתה אומר מסברה, אבל אני רוצה ראייה בכתוב. טוב, איפה היינו? כן, ואמה, כן, בשורה השלישית של העמודה השמאלית, שלכך לא כתבה התורה שכר של מצווה ומצווה בפירוש שיהיו נעשים כל המצוות, כן, כמו המשל של הפרדס, שהמלך רוצה שיתפלו בכל חלקי הפרדס. כי אם לא היו נעשים כל המצוות, אין ראויים כלל לקבל מצוות התורה, כי התורה היא אחת. ומאחר שהתורה היא אחת, ראוי שיהיו כל המצוות בעשייה, לא מקצת המצוות בלבד, רק הכל. ובזה התורה היא אחת. כלומר, אחד הדברים שצריך להבין, שזה חשוב מאוד לקיים את כל התורה. ולא חלק ממנה. מדוע? כי זה כמו הרמוניה, סימפוניה שיש בה הרמוניה. אם אדם, נגיד, ייקח איזושהי יצירה מוזיקלית, והוא יחליט שיש תו אחד שהוא לא רוצה לנגן. למה? דו דייז מעצבן אותו. כל השאר הוא מוכן, אבל דו דייז יש לו משהו אישי נגד דו דייז, ולכן את זה הוא לא מנגן, הוא מדלג. כל פעם שיש התו הזה הוא מדלג עליו. כן? איך זה יצא?
מקורי.
יצא מקורי ודפוק, נכון? כאחד. זאת אומרת, זה כך לגבי המצוות. למצוות יש איזה מין היגיון פנימי כולל. חייבים כל המצוות, כי אם לא, התורה יוצאת מעוותת. יוצא שהיום, שאנחנו לא מקיימים את כל המצוות, התורה שלנו מעוותת. ולכן היא מקבלת צורה קריקטורית, לא נחמדה, בגלל שחסר לנו כל המצוות. לפעמים גם, מה?
לומדים אותם, זה כאילו עשינו.
אז לומדים בשביל שיהיה כאילו עשינו. אתה יודע, יש הבדל בין הכאילו לבין הממש.
אמרנו כאילו זה יותר אפילו.
מצד מה כאילו זה יותר, ומצד שני כאילו זה פחות. כן? זה כמו שלמשל אתה רוצה לאכול, ואני אתן לך כאילו אוכל. נראה מה תהיה התוצאה. כן? אז אפילו יותר מזה, לפעמים יש דין בתורה, מצווה בתורה, שסורטת את הרגש המוסרי של האדם. אומרים, זה לא מסתדר לי, זה לא יפה, זה לא טוב. זה בגלל שאתה לוקח את המצווה בבידודה. וזה מה שנאמר, משפטי השם אמת צדקו. מתי הם צדקו?
יחדיו.
יחדיו. אבל אם הם לא יחדיו, אז יכול להיות גם שלא יהיה צודק. שלא יהיה צודק. למשל, איסור לממזר לבוא בקהל השם. זה מצווה שהיא קשה מאוד, נכון? מהו השם מסכן? הממזר, אתה לוקח? אני מדבר אחד שיודע. כן? מהו השם מסכן? הוא ממזר. אז מה? בגלל זה הוא צריך את החיים שלו לדפוק? תשובה, לא, הוא לא השם. אז באמת זה לא בסדר. כן? זה מה שנאמר בספר קהלת. דמעת העשוקים ואין להם מנחם. אומרת הגמרא, זה נאמר על הממזרים. עשוקים ואין להם מנחם. אז תשאל, אז למה התורה בכלל אסרה על הממזר לבוא בקהל השם? טוב, מה אתה רוצה? צריך להבין את ההיגיון הכולל של התורה. ההיגיון הכולל של התורה זה שאנחנו רוצים למנוע בין היתר עריות, כי העריות זה הורס את העולם. אז בשביל שלא יהרס העולם בכלל, אנחנו הרסנו את החיים של אדם אחד. ואז הוא צריך להיות שמח, אותו ממזר. ועכשיו הוא מבין שמה שהוא עושה, בזה הוא דואג לקיומו של עולם. בזה שהוא מקיים את ההלכה שלא יבוא ממזר בקהל השם.
וזה משכנע אותו ממש.
וזה משכנע אותו, למה לא? למה שזה לא משכנע אותו? אם הוא יודע שהוא מלא פונקציה חשובה של הרתעה, שאנשים ייזהרו מהניאוף בגלל שהם לא ירצו להוליד ממזרים
וכדומה. הוא לא צד לסיפור בכלל.
מה?
הוא לא צד לסיפור, הוא תוצאה של סיפור.
הוא תוצאה של הסיפור, אז הוא עוד יותר שמח, שהוא אפילו לא היה צריך להתאמץ בשביל להגיע לדבר הזה. הוא אפילו לא צריך בשביל לפתור את ה... בשביל להוות אותו תמרור הזהרה, לעשות שום דבר, ככה הוא נולד.
זה כמו משפט רבא, לא?
משהו כזה.
אז לא, את המשפט רבא אחד שאכל אותה, הוא מבסוט?
תלוי, אם הוא מבין שיש היגיון בדבר, אז הוא מבסוט. מה יש? למה הוא לא חושב?
לא עובר מסך.
מה?
לא עובר מסך.
לא עובר מסך? אצלי כן דווקא. טוב, ומכל מקום, לכך נעלם שכר המצוות שלא יהיו נעשים מקצת המצוות ומקצת המצוות בלתי נעשים. ומכל מקום, בשתיים מהם גילה שכרם, בשילוח הכן ובכיבוד אביהם, מפני שכיבוד אביהם מחויב לפי הדעת והשכל, כמו שערכנו למעלה בדבר זה, והוא נחשב כמו שהוא פורע חובו. ומאחר שהוא פורע חובו הוא מחויב לעשות, אין ראוי שיהיה עליו שכר. כלומר, לכאורה תגיד, מגיע לך שכר על זה שאתה מכבד את עורך? אין? פעם הייתה שיחה בין הנריך היינה, יהודי, הנריך היינה. יהודי מומר, אבל יהודי בכל זאת. הוא שוחח עם הגל, הפילוסוף הגרמני, הגוי. ותוך כדי שיחה, הם הלכו בדרך. אז היינה אמר, דיבר על גורלם הטוב של הצדיקים בגן עדן. ואז היינה הסתכל עליו בעיניים כועסות, לא, ואז הגל, הסתכל על היינה בעיניים כועסות ואמר לו, אתה מבקש טיפ על זה שאתה טיפלת בדודך הזקן ולא הרגת את אביך? אז זה בדיוק הקושיה שאמר על שואל כאן, לכאורה, אין ראוי שכר, מה זה, זה מובן מאליו, מה זאת אומרת, ואם לא, יעלה על הדעת שלא תכבד את ההורים, הרי זו חובה מוסרית. לכן, ועל זה, אז הוא מאחר שהוא פורע חובו ומחויב לעשות, אין ראוי שיהיה עליו שכר. ועל זה אמר הכתוב שוודאי יש על מצווה זאת שכר גדול, למרות הכל. כן? למה יש שכר גדול? אז כנראה לא מצד שאתה קיימת את חובתך המוסרית, כי מצד עד רבה. אדם שמקיים את חובתו המוסרית ועוד מקבל שכר, זה ממעיט את הערך של המעשה שהוא עשה. אלא יש כנראה בכיבוד אביהם משהו אחר. נסתר מעיני האדם שמחייב את השכר. ושילוח הכן בעבור שהיא קלה שבקלות, כמו שאמרו בגמרא. ועוד מפני שכתוב כי יקרא כאן ציפור, שמצא אותו ולא היה מזומן לו. כן, הרי זה לא שהוא הלך לחפש. יצא לו, ככה הוא הלך ביער, פתאום הוא מצא כן. וציווה אותו לשלח להם, וזה כמו פריאת חוב. גם כן, שיקרא השם יתברך לפניך. לכן מוטל עליך לקיים המצווה שיש בזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סידר לך בדרך הקראי, שאתה פוגש כאן ציפור, אז תגיד לו תודה, יש לך איזה פריאת חוב, כיוון שאתה לא בעצמך, הרי אם אדם מגדל יונים בשובח, אין מצד שילוח הכן, נכון? שנאמר, כי ייקרא, פרט עם זומן. אם אדם קם בבוקר ורוצה להוציא יונים מן השובח, לוקח את האם עם הבנים, אין בעיה. אבל, כי אין פה פריאת חוב, הרי זה הוא עשה את זה. הוא עמל על כך. מה?
אז איך דיברנו בהתחלה שיש הפסד ממון, שזה הפסד במצווה הזאת של שילוח הכן?
יש הפסד מסוים בזה שהוא מפסיד את האם, שהוא יכול היה לקחת. ויש לחשוב כי אין שכר עליה כלל. ולכך אמר שיש עליה, השכר הגדול הזה. ולפיכר באלו שניים בפרט, כתבה שכר עליהם, כדי שתלמד מזה קל וחומר לדבר שאיננו בריאת חוב, אלא שיש בו חסרון כיס או חסרון נפשות. עד כאן ההסבר של המדרש, של המדרש בתנחומה עקב. כלל הדבר, במה שהמצוות מביאים אל האדם החיבור והדקות בו יתברך, לכך לא נוכל לדעת ולהבין איזה מצוות סיבה לדבקות הוא יותר ואיזה פחות. ולפיכך אמרו, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה במסכת אבות, וזה שורש גדול בתורה, אשר בני האדם אינם נזהרים במצוות קלות, אם יעלם השכר ויעלם העונש. שאפשר שהשכר עליה כגדולה שבגדולות, והעונש גם כן כגדולה שבגדולות. ודבר זה מבואר, ובזה ישבנו על דרך טובה את הסתירה בין מסכת אבות לבין מסכת חולין. מובן? טוב, ובכן אנחנו יכולים עכשיו לעבור לפרק סמך ב', אלא שגם השיעור הגיע לסיומו. שלום.